התוספות בדף א עמוד א גורסים בגמרא בדין של ריש לקיש, אמר ריש לקיש, הקובע זמן לחברו, הוא בא בזמנו ואמר לו פרעתיך בתוך זמני אינו נאמן. בגרסת התוספות בגמרא שהדין של ריש לקיש הוא באופן שהתובע תובע את הנתבע בזמן. הגיע זמן הפיראון, ביום שהגיע זמן הפיראון הוא בא אליו ואומר לו, מה עם הכסף? זה גרסת התוספות. הוא בא בזמנו ואמר פרטיך תוך זמני. וכמו שרואים בהמשך התוספות, שזה משמעותי מאוד, כי התוספות שאלו, אם מדובר שבא בזמנו והוא אומר פרטיך בתוך זמני, אז באמת למה אי אפשר לפשוט מהדין של ריש לקיש את הספק של הגמרא בעמוד ב'? הגמרא מסתפקת בעמוד ב' אם אומרים מיגו במקום חזקה או לא, תפשוט את הספק מעצם הדין של ריש לקיש. עכשיו ריש לקיש דיבר בציור שהוא בא בזמנו, שאז הוא יכול לומר פרעתיך היום, והוא אומר פרעתיך בתוך זמני, אז יש לו מיגו שיכול היה לומר פרעתיך היום. אז תוספות צריכים להגיד חילוק, להסביר מדוע אי אפשר לפשוט מהדין של ריש לקיש את הספק של הגמרא. לכאורה היה מקום להקשות על תוספות. באמת למה? למה צריך ריש לקיש להביא את הדין של חזקה אין אדם פורע תוך זמנו באופן שהוא בא בזמנו, בא מלווה ללווה בזמנו, והלווה טוען פרעתי בתוך זמני. תגיד שהמלווה, היה צריך להגיד ריש לקיש פשוט. הוא בא בתוך הזמן והוא תובע ממנו את הכסף והוא אומר פרעתי לך כבר. למה צריך היה להעמיד את הדין של ריש לקיש דווקא כשהוא בא בזמנו? לכאורה יש מקום להקשות. נכון שכך מדובר. רואים בתוספות, כך הם גרסו בגמרא. אבל את גוף הדין של ריש לקיש היה אפשר להביא גם באופן שהוא בא אליו בתוך הזמן והוא תובע אותו בתוך הזמן והוא אומר לו, פרעתי לך בתוך הזמן. והדין הוא שהוא לא נאמן. חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. לכאורה. בתוספות יש מקום לדייק דיוק נוסף. התוספות אומר, הוא בא בזמנו ואמר פרעתיך תוך זמני אינו נאמן. אומר תוספות, ונראה לי שיש עדים שחייב לו וקבע לו זמן. זאת אומרת, תוספות אומר שחייבים לומר שהמקרה שעליו דן ריש לקיש הוא באופן שיש עדים שהוא חייב לו, דיינו שהוא הלווה לו, ויש עדים שקבע לו זמן. אחרת, יש ללווה מיגו. כשהוא טוען פרוע בתוך הזמן, יש לו מיגו. ואם כן, היה מקום שוב לפשוט את הבעיה של ריש לקיש, את הבעיה של הגמרא בעמוד ב', אם אומרים מיגו במקום חזקה, או לא אומרים מיגו במקום חזקה, מגוף הדין של ריש לקיש. שהרי יש לו מיגו שיכול היה לומר, לא הלווית לי, או לא קבעת לי זמן. על כורחנו צריך לומר שמדובר שיש עדים שהלווה לו, ויש עדים שקבע לו זמן, אז ממילא המיגו הזה לא שייך. כך אומר התוספות. מדויק בתוספות, התוספות אומר, ונראה לי שיש עדים שחייב לו. משמע שיש שני עדים שחייב לו וקבע לו זמן. מה יהיה הדין אם יהיה עד אחד? לא שני עדים. עד אחד שילווה לו ועד אחד שקבע לו זמן. מה יהיה הדין? ברב המגיד בפרק ד' טוען מפורש שבמקרה כזה גם כן הוא חייב. גם כן הוא חייב. וזה נפסק להלכה בשולחן ערוך. שבמקרה שיש עד אחד שילווה לו וקבע לו זמן, הוא חייב מדין מתוך שאינו יכול להישבע משלם. אם הוא טוען פרעתי בתוך הזמן, כן? יש עד אחד שילווה לו ושקבע לו זמן, והוא טוען פרעתי בתוך הזמן, הוא צריך להישבע להכחיש את העד. אבל הוא לא יכול להישבע להכחיש את העד, כי הוא מודה לעד. אז מדין נסקא דרבי אבא, כן? כיוון שהוא לא יכול להישבע להכחיש את העת, הוא מודה לעת, אז במקרה כזה, כיוון שהוא חייב להישבע והוא לא יכול להישבע, אז נאמר פה הדין שמתוך שאינו יכול להישבע משלם. אז למה התוספות זקוקים לשני עדים? צריך לומר זה מחלוקת. צריך לומר לכאורה זה מחלוקת. אז במה המחלוקת? במה הם חלוקים? לכאורה הרב המאגי צודק. וכמו שאמרנו, זה נפסק להלכה בשולחן ערוך. עוד צריך להבין, התוספות בעמוד ב' העירו על אביי ורבא. אביי ורבא, הם אומרים, חולקים על ריש לקיש. באופן פשוט, חולקים על החזקה דאין אדם פורע תוך זמנו. אבי דין איש דפרה בגוזים. יכול להיות מצב שהאדם יפרע גם בתוך הזמן. כי איך ידע לא להתרדן, כמו שאומרת הגמרא. שואלים תוספות, אבל מה נעשה עם המשנה בבחורות? במשנה בבחורות כתוב שאם האבא מת, אבא שנולד לו בן, ומת בתוך 30 יום, הבן צריך להיפדות, בן בכור, צריך להיפדות, אז הדין הוא שהוא בחזקת שלא נפדה. מה הם יעשו עם המשנה? ומה הם יעשו, התוספות אומר, מה נעשה עם הגמרא והשואל? באו מנה מרבי ינאי. סוחר אומר נתתי, כן? ומזכיר אומר לא נטלתי, על מי להביא ראיה? אומרת הגמרא, היא בתוך זמנו. הגמרא מוכיחה מהמשנה. שאם הוא טועם פרעתי בתוך הזמן, הוא לא נאמן. אז רואים שהגמרא הבינה, זה משנה מפורשת, שמוכח ממנה, אין אדם פורע תוך זמנו. מה הבעיה ורבה יעשו עם המשנה? אז נראה בהמשך, לפי מה שנאמר, אולי נוכל ליישב, התוספות הולכים בדרך אחת, באמת, בשתי דרכים אולי, ליישב את השאלה הזאת. נראה בהמשך. עוד הערה שאנחנו רוצים לעמוד עליה, זה הסוגיה לקמן, בדף למד ג', בדף למד ב'. הגמרא מספרת סיפור כזה. רב הבר שרשום נפק עלי קלה דקאכיל ארדיאטמה. רב הבר שרשום יצא עליו קול שהוא אוכל בגזל, קרקע של יתומים. זה לא שייך לו. הוא יושב על קרקע של יתומים ונהנה ממנה בגזל. אמר לאביי, אימא לי, איזי גופה דעובדה, איך יאווה. אביי אומר לו, תספר לי מה בדיוק קורה כאן. יצא קול, בכל זאת, רב הבר שרשום, איך אתה עושה דבר כזה? אמר לו אביי, אימא לי, איזי גופה דעובדה, איך יאווה. אז אומר לו רב הבר שרשום כך, למעשה, אני בקרקע הזאת יושב כבר זמן רב, מדין משכנתה. אני נתתי לאבא של היתומים האלה הלוואה. והוא נתן לי את הקרקע הזאת במה שנקרא משכנתא דסורא. זאת אומרת, אני נפרע באכילת הקרקע. קיבלתי את הקרקע למשך מספר שנים, והקרקע הזאת שאני יושב עליה כמשכון, היא גם משמשת כפיראון לחוב, על פי מספר השנים שקבעתי עם האבא. ואני מודה שמספר השנים שהייתי צריך שזכותי היה לאכול את הקרקע הסתיים. אבל אומר רב הבר שרשום, אבל הייתה לי עוד הלוואה שנתתי לאבא. וההלוואה הזאת הייתה הלוואה שעליה לא קיבלתי את הקרקע כמשכון. אבל, אומר רב הבר שרשום, בלשון של הגמרא כתוב, ארה במשכון תאה ונקיתנה מעבורון דייתמי, באבה לי זוזה אחרימי גבי. הלוואה נוספת הייתה לי על האבא הזה. אבל, כמו שאמרנו, עליה לא קיבלתי שום קרקע כמשכון. והוא מודה, ואכלתי השני משכנתה. למעשה הייתי צריך להחזיר את הקרקע ליתומים. זה נכון. אבל אני ידעתי שאם אני אחזיר אותה ליתומים, לתבוע אותם עכשיו, כדי לתבוע את ההלוואה השנייה, אני אצטרך להישבע. ואני לא רוצה להישבע. אז מה החשבון שלי היה? אם מהדרנה להרה ליד מבאמינה דעית לזוזה אחרי נגבי אבוהון, אמור רבונון, הבא להיפרע מנכסי יתומים, לא ייפרע אלא משבועה. אז חשבתי לעצמי, אני אסתיר את העובדה שאני אוכל את הקרקע הזאת במשכנתה, וכיוון שאני כבר יושב בקרקע הזאת הרבה שנים, הרי אני יכול לטעון שהקרקע הזאת קנויה על ידי. הרי אף אחד לא יודע שאני לא קניתי אותה, חושבים שאני בעלים עליה, אני הבעלים של הקרקע. אז עכשיו, כיוון ש... אז ממילא אני אוכל לטעון שהלוויתי לאבא שלהם הלוואה נוספת, וכיוון שיש לי מיגו דלקוחה, אני יכול לטעון על הקרקע הזאת שלקוחה היא בידי, אז אני יאמינו לי גם ללא שבועה על ההלוואה השנייה. זה היה החשבון שלי. זאת אומרת, מה שהתיר לי להמשיך לשבת בקרקע, הוא מצד העובדה שחשבתי שאני אתבע את ההלוואה השנייה מהיתומים, ואני אהיה נאמן במיגו ואפטר משבועה. איזה מיגו? מיגו דלקוחה. אז על זה אומר, אז זה היה, זאת הייתה והמינה, זה היה החשבון של רב הבר שרשו. אז אומר לו אביי, אמר לי, תסלח לי, לקוחי בידי לא מצית אמרת. אתה חשבת שיש לך מיגו, אבל לקוחי בידי לא מצית אמרת. למה? שהרי יצא עליה כל שאתה אוכל אותה בגזל. אם באמת העולם לא היה יודע שאתה מחזיק אותה במשכנתה, אז יכול להיות שאתה היית צודק. אבל לקוחי בידי לא מצית אמרת. כי כולם יודעים, הכל יצא, שאתה יושב כאן בגזל. אלא אין ברירה. זילה אדרני עליו, תחזיר להם את הקרקע, וכשהיתומים יגדלו, ישתה את דינה בעדיי. לא, אין ברירה, תתבע אותם לדין, ואז תצטרך להישבע. חשבת שתחסוך לעצמך את השבועה, טעית. אין לך מיגו דלקוחה. זה אמר לו אביי. כתוב כאן ברשב"ם, במהלך ההסבר שלו, של הסוגיה, הרשב"ם אומר כך, הוא דן בשאלה, ההלוואה השנייה שרב הבר שרשום טען שהוא הלווה לאביהם של היתומים, איזה הלוואה זאת? זו הלוואה משטר או הלוואה בעל פה? אז הוא אומר, ואינה ממלווה על פה, אם באמת ההלוואה השנייה שהוא הלווה לאביהם, זאת הייתה מלווה על פה, כי גדלי לשתה את דינה בעדיו, כשהם יגדלו, הוא יתבע אותם לדין, והיא שווה ועיתון. כי דאמר רב פאפה משמעית הבטרייתא דמחילתין, כמו שאומר רב פאפה בסוף המסכת, אצלנו סוף בבא בתרא, הלכתה מיל ועל פה גובה מן היורשים. הלכתה מיל ועל פה גובה מן היורשים. ואני מילי שיש עדים שהלוואו, והיא שווה שאביהם לא פרה, שלא פראו, ועיתון. אז מת הרשב"א מסביר, מה שאמר לו אביי, במידה וזה מיל ועל פה, תתבע אותם כשיגדלו, ואז באמת לא תהיה ברירה, תצטרך להישבע. בתנאי שיש עדים שאתה הלוות על האבא שלהם. תישבע שהוא לא פרה לך, ואז תוכל להוציא. שואל כאן השיטה המקובצת, שאלת ממה נפשך? הוא לא מבין. מה הפשט ברשב"ם הזה? האבא מת. מתי הוא מת? הוא מת אחרי שכבר הגיע זמן הפיראון? הרי אביו של היתומים מת, הם היום יתומים. הוא מת אחרי שכבר הגיע זמן הפיראון, או שהוא מת בתוך הזמן? אם הוא מת אחרי שהגיע זמן הפיראון, אז גם שבועה לא תעזור לו. כי אנחנו נטען ליתומים שההלוואה פרועה. לא יעזור לו שבועה. ואם הוא מת בתוך הזמן, אם הוא מת בתוך הזמן, אז הוא לא צריך להישבע, כמו שרואים אצלנו בסוגיה. השיטה המקובצת שואל ממה נפשך. בקיצור, הוא לא מבין את הרשב"א. מה הרשב"א מתכוון לומר? והנה ממיל ועל פה היא, כשהיתומים יגדלו, תתבע אותם ותוציא בשבוע. כך שואל כאן השיטה המקובצת. אז ליישב את השאלות האלה שהזכרנו, נראה לומר כך. יש הלכה ברמב"ם בפרק י' א' בהלכות מלווה ולווה. הרמב"ם כותב בהלכה א', בפרק י' א' כך. המלווה את חברו בפני עדים, או שאמר לעדים, היו עליי עדים שאני חייב לזה מנה. או אתם עדיי שאני חייב לזה מנה, זו נקראת מיל ועל פה, ואין צריך לפורעו בעדים. לפיכך, אם טען ואמר אחר כך פרעתי, נשבע היסט ונפטר. לפיכך, אם טען ואמר אחר כך פרעתי, נשבע היסט ונפטר. פשט ברמב״ם, הרמב״ם אומר, יש הלכה שהמלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורעו בעדים. ככה, זה מחלוקת. אם המלווה את חברו בעדים צריך לפורעו בעדים, או אין צריך לפורעו בעדים. מחלוקת בגמרא בשבועות. אנחנו פוסקים להלכה, וככה הרמב״ם פוסק, המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורעו בעדים. אומר הרמב״ם, אבל המסקנה מההלכה הזאת, הפועל היוצא מההלכה הזאת, לפיכך, אומר הרמב״ם, לפיכך, כיוון שאנחנו אומרים שהמלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורעו בעדים, אם טען ואמר אחר כך פרעתי, נשבע היסט ונפטר. ברמב״ם כתוב לכאורה שהפטור של הלווה, כשהוא כופר בכל וטוען שהוא פרע מיל ועל פה, זה תוצאה מהדין של המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורעו בעדים. מה החידוש בדברי הרמב״ם? אפשר היה לומר אחרת. אפשר היה לומר שהפטור של הדין הזה שלווה שטוען פרוע, כופר בכל, זאת אומרת, הוא מודה שהוא קיבל את ההלוואה, אבל הוא טוען שהוא פרע אותה, הוא פטור. אפשר היה לומר, אנחנו נשאל את עצמנו, באים שניים לביידי, אחד אומר, פלוני חייב לי, קיבל מני הלוואה והוא לא יחזיר. השני אומר, כן החזיר, כן החזרתי. למי אנחנו נאמין? למי נאמין? לתובע, לנקבע, למי אנחנו יכולים להאמין? אז יכול להיות שזה שאני אומר שהוא פטור, כן? ומדין תורה הוא פטור, גם בלי שבועת הסת. שבועת הסת זה תקנה. אז הפטור נובע מצד ספק. אנחנו לא יודעים מי, לא יודעים מי הצדק. יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שהוא צודק. על יסוד מה נגיד שזה צודק, על יסוד מה נגיד שהשני צודק. אנחנו לא יודעים. אז זה דין של ספק. מספק אתה פותר אותו. מספק אתה פותר אותו. ברמב״ם יש חידוש. ברמב״ם כתוב, כיוון שפסקנו להלכה, המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורעו בעדים, לפיכך אם טען ואמר אחר כך פרעתי, נשבע היסט ונפטר. אני אמשיך עוד קטע ברמב״ם. הרמב״ם אומר, זה עוד חידוש, אבל המלווה את חברו בשטר, אומר הרמב״ם, אבל המלווה את חברו בשטר, צריך לפורעו בעדים. צריך לפורעו בעדים. אומר הרמב״ם, לפיכך, אם טען ואמר פרעתי שטר זה, אינו נאמן. אינו נאמן. אלא אומרים לו, או הווה עדים, או עמוד ושלם לו חובו. מה החידוש כאן? וכאן החידוש הוא עוד יותר גדול. בדרך כלל, ההבנה המקובלת בגמרא ובראשונים, שכשאדם מוציא על חברו שטר, מלווה מוציא על חברו שטר, שבו כתוב שהוא לווה, והשטר ביד המלווה, והלווה טוען שהוא פרע את השטר, אומרים לו, שטרך בידי מי בית. יש ראיה שלא פרעת. מה עושה השטר שלך אצל המלווה? אם פרעת, מה זה עושה אצל המלווה? באופן פשוט הפירוש הוא, יש ראיה שהשטר לא פרוע. העובדה שהשטר אצל המלווה מוכיחה שהמלווה לא נפרעה. ברמב״ם כתוב נימוק חדש. ברמב״ם לכאורה כתוב נימוק חדש. הרמב״ם אומר, אבל המלווה את חברו בשטר צריך לפורעו בעדים. המשמעות היא, כיוון שלווית בשטר, לא תהיה נאמן לטעון פרוע. צריך לפורעו בעדים. לפיכך אם טען ואמר פרעתי שטר זה, אינו נאמן. אתה לא נאמן בגלל שעל שטר אין לך יכולת, אין לך את הזכות לטעון פרוע. להפך. כשהמיל ואימיל ובלא שטר, המיל ואימיל ועל פה, כמו שאמרנו קודם, אמר הרמב״ם, לפיכך הוא נאמן. כיוון שהמיל ואימיל ועל פה, זה נותן לו את הנאמנות בטענת פרוע. רוצה לומר, ברמב״ם כתוב לכאורה שהפטור של לווה בטענת פרוע, במיל ועל פה, זה בגלל שזה זכות שיש ללווה כשקיבל הלוואה בלי עדים. בלי שטר. המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורעו בעדים. יש לו זכות לטעון פרוע. יש לו זכות לטעון פרוע. אז זה לא ספק. אולי הוא, אני, זה ספק מי צודק, אם התובע צודק או הנתבע צודק, זה זכות שיש ללוי ולטעון פרוע. ולהפך, אומר הרמב״ם, כשקיבלת הלוואה בשטר, לא קיבלת את הזכות הזאת. אין לך את הזכות הזאת. ולכן אתה משלם. ברמב״ם לא כתוב שאתה משלם בגלל חזקה שטרחה בידים היית בית. הרמב״ם אומר, אתה משלם בגלל שאין לך זכות של טענת פרוע. במיל ועל פה יש לך את הזכות לטעון פרוע. במיל ובשטר, אין לך את הזכות לטעון פרוע. זאת אומרת, זה מתנאי החיוב של מיל ועל פה, זכות לטעון פרוע. קיבלת הלוואה בלי שטר, כשקיבלת הלוואה בלי שטר, קיבלת הלוואה בעדים, יש לך את הזכות לטעון פרוע. אם זאת היא ההגדרה, אז אנחנו יכולים עכשיו להגיד חידוש. אנחנו יכולים עכשיו לומר חידוש. יש תשובת מעריק בסימן פייטט. המעריק בתשובה אומר, בשורש פייטט, הוא אומר כך, שהוא חוקר חקירה כזאת. שם שואל אותו שאלה כזאת. אדם הלווה לחברו, נתן לחברו הלוואה לשנה. לשנה. זאת אומרת, שזמן הפיראון של ההלוואה, אם קיבלתי אותה באלף בחשבן, תפשין עין, אני צריך לפרוע אותה באלף בחשבן, תפשין עין אלף. זה זמן הפיראון. הלך המלווה ומחל ללווה באלף בכסלב תפשין עין, הוא מחל ללווה על ההלוואה. מחל על ההלוואה. שואל שמה, שואל את המעריק, לכאורה, הוא יכול לתבוע את ההלוואה ביום הפיראון, דהיינו באלף בכסלב, תפשיני אלף, הוא יכול לבוא לתבוע ממנו את החוב. היי הרי הוא מחל עליו. בראש חודש כסלב, תפשיני, כבר הוא מחל על החוב. לכאורה, מדוע? המחילה הזאת, אין חוב עדיין. החוב יהיה בתשע"א, באלף בחשבן, אז יהיה חוב. כל עוד שלא הגיע זמן הפיראון אין חוב. אין חוב, אז הפירוש הוא גם מחילה לא מועלת. זה דבר שלא בא לעולם. זה דבר שלא בא לעולם. אומר לו המעריק, כך חשב השואב. אומר המעריק בתשובה, לא נכון. ההגדרה הזאת לא נכונה. כשאתה נתת הלוואה באלף בחשבן, בתשע"א, על מנת לפרוע אותה באלף חשבן תשע"א, יש חוב מיד עם קבלת ההלוואה. המעריק אומר, יש חילוק בין חוב לבין חובה לפרוע. זמן החיוב לפרוע. אבל חוב קיים מרגע נתינת ההלוואה. מרגע קבלת ההלוואה יש חוב. אתה עדיין לא חייב לפרוע, אבל יש חוב. נפקא מינה, אומר המעריק, המחילה היא לא מחילה על דבר שלא בא לעולם. היא מחילה על דבר שנמצא בעולם. החוב קיים. ואם החוב קיים, ודאי שאם הוא מחל, הוא לא יוכל לתבוע את ההלוואה הזאת כשיגיע זמן הפיראון. כי החוב נמחל. החוב נמחל. זאת אומרת, מה החידש לנו המעריק? יש חוב ויש חיוב לפרוע. החוב קיים, גם אם עדיין אין חיוב לפרוע. בתוך הזמן יש חוב, אבל אין חיוב לפרוע. אין חיוב לפרוע. החיוב לפרוע חל רק ביום שקבענו. אם קבענו באלף בחשבן תשעין א', אז באלף בחשבן תשעין א', באמת יהיה זמן החיוב לפרוע, לא לפני כן. אבל חוב קיים גם קודם. ממילא נוכל לומר עכשיו, כמו שראינו ברמב״ם, לווה במיל ועל פה יש לו את הזכות לטעון פרוע. יש לו את הזכות לטעון פרוע. הנאמנות שלו בטענת פרוע נובעת מכוח הזכות שהוא קיבל, כי הלוואה הייתה מיל ועל פה. הלוואה הייתה מיל ועל פה. האם הזכות הזאת קיימת בתוך הזמן, או הזכות הזאת לא קיימת בתוך הזמן? כשעדיין לא הגיע זמן הפיראון, יש חוב. יש חוב. אבל אין עוד זמן, אין עוד חיוב לפרוע. האם הזכות לטעון פרוע, שהרמב״ם אומר שהיא קיימת במיל ועל פה, היא קיימת גם בתוך הזמן או לא? נוכל לומר שלא. זכות טענת פרעתי יש כשהגיע זמן הפיראון. אבל כל עוד לא הגיע זמן הפירעון, עוד אין, לא הגיע החיוב לפרוע. לא הגיע החיוב לפרוע. אין לך את הזכות לטעום פרעתי. את הזכות לטעום פרעתי יש לך כשמגיע זמן הפירעון. בבקשה? אני אומר, אני יכול לומר, אני לא אומר למה לא. אני אומר, אני לא חייב לומר, אני יכול לומר. אנחנו יכולים לומר, לא שאנחנו חייבים לומר. רגע. אני אומר, כיוון שכשאדם לוקח הלוואה, הוא לוקח אותה בשביל להשתמש בכסף. כמו שריש לקיש אומר, הוא לוואי שיפרע בזמנו. מה? יש לו זכות לפרוע ודאי. יש לו זכות לפרוע ודאי, אבל הוא לא חייב. אני אומר, הזכות של טענת פרעתי, זכות לטעון פרוע, יש לו ברגע שמגיע זמן הפירעון. אבל לפני שמגיע זמן הפירעון, אין לו זכות לומר פרוע. הוא לא נאמן בטענת פרוע. אמרנו, זה זכות. טענת פרעתי, ברמב"ם כתוב, כמו שאמרנו, זה זכות. זה מתנאי ההלוואה. הרמב"ם אומר, כיוון שהמלווה את חברו בעדים, אין צריך לפרוע בעדים, לפיכך הוא נאמן לטעון פרוע. אבל מתי הוא צריך לפרוע? הוא צריך לפרוע בזמן שמגיע, זמן הפירעון. לפני כן הוא לא צריך לפרוע. אז הזכות הזאת של טענת פרעתי, נוכל לומר, קיימת רק כשמגיע החיוב לפרוע. קודם שמגיע החיוב לפרוע, אין לו את הזכות הזאת. אם נאמר כך, אז אנחנו יכולים עכשיו להגיד חידוש. אנחנו יכולים עכשיו לומר חידוש, שבסוגיה, אנחנו רואים מחלוקת בין אביי ורבא לריש לקיש. אז אנחנו יכולים לומר, הרי בעמוד ב' רואים שהגמרא דנה בשאלה, איבעיה לו, תבעו לאחר זמנו, ואמר לו פרעתיך בתוך זמני. מצד אחד, יש מקום לומר, מה לי לשקר? מצד שני, אומרת הגמרא, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. מה הספק? אז לכאורה, הספק הזה יהיה מאוד מוסבר. וכך הבינו גם האחרונים, שכשיש לו שני, מצד אחד יש הוכחה של החזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. מצד שני, יש הוכחה של מה לא לשקר. יש פה שתי הוכחות, שכל אחת בפני עצמה היא נחשבת הוכחה טובה. אנחנו דנים איזו עדיפה על מה. איזו הוכחה עדיפה. זאת עדיפה או זאת עדיפה. אבל לפי מה שאנחנו הסברנו עכשיו, שהאי היכולת לטעון פרוע בתוך הזמן, אנחנו לא אומרים שיש סברה שהוא לא פרע תוך הזמן. אנחנו באים ואומרים שהדין של לווה בכלל, שהוא טוען פרוע, הוא לא משלם, זה זכות טענת, זכות לטעון פרוע. הזכות הזאת הגדרנו, היא קיימת דווקא כשהגיע הזמן. לפני שהגיע הזמן, הזכות הזאת לא קיימת בכלל. אין לו את הזכות לטעון פרוע. אז ממילא אפשר לומר שכל הספק של הגמרא בכלל לא קשור להגדרה הזאת שדיברנו עליה. כי הגמרא, נגיד את זה בלשון אחרת, אביי ורבא שנחלקים על ריש לקיש, במה הם נחלקים? במה המחלוקת? המחלוקת שבין אביי ורבא לריש לקיש. אפשר לומר כך, לא נחלקו אביי ורבא על ריש לקיש ביסוד הזה שעכשיו אמרנו. זה יסוד מוסכם, שהזכות לטעון פרוע במיל ועל פה קיימת כשמגיע זמן הפיראון. כשעדיין לא הגיע זמן הפיראון, כל עוד לא הגיע זמן הפיראון, אין זכות לטעון פרוע. אז כשאדם טועם פרוע בתוך הזמן, או נגיד כך, כשבא המלווה ותובע את הלווה בתוך הזמן, הוא שואל אותו, מה עם הכסף? והוא אומר לו, פרעתי לך. עוד לא הגיע זמן הפיראון. במקרה כזה, אין לו זכות של טענת פרעתי. אם אין לו זכות של טענת פרעתי, אז הוא לא נאמן לא מכוח החזקה דאין אדם פורע תוך זמנו. הוא לא נאמן מצד שאין לו זכות לטעון פרעתי בתוך הזמן. זה כמו שאמרנו בשטר. שטר שהלוי וטוען עליו פרוע, אין לו נאמנות. מדוע אין לו נאמנות? כי אין לו זכות לטעון פרוע על שטר. במיל ועל פה, בתוך הזמן, אין לך זכות לטעום פרוע. אין לך זכות לטעום פרוע. אם כך, אז קודם כל יש לנו פשט בתוספות. זאת אומרת כך, אני רוצה שנשים לב. ובזה אין מחלוקת. שאם הלווה טוען בתוך הזמן, אנחנו נמצאים בתוך הזמן, והלווה טוען פרוע, עדיין אין לו זכות, לא הגיע זמן הפיראון. אז אין לו זכות של טענת פרוע. אין לו זכות לטעום פרוע. אני לא צריך להגיע לסברה שהוא לא פרה בגלל ש... כמו שריש לקיש אומר, הולווי שיפרה בזמנו. בזה, ובזה לא נחלקו אביי ורבא וריש לקיש, בזה כולם עודים. אז במה המחלוקת? המחלוקת היא בשאלה אחרת. כשעבר הזמן, ובא המלווה אל הלויבה ותובע אותו את הכסף, והלווה טוען פרעתי בתוך הזמן. כשעבר הזמן, כמו שאמרנו, אז כבר יש לו זכות לטעום פרוע? כשעבר הזמן הלויבה יכול לטעום פרוע? יש לו זכות של טענת פרוע. אבל הוא לא טוען פרעתי עכשיו, לא טוען פרעתי בזמן, הוא טוען פרעתי בתוך הזמן. נו, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. אפשר לקבל את הטענה הזאת? זכות לטעום פרוע כבר יש לו. עבר הזמן, הוא כבר יכול לטעום פרוע. אבל הוא טוען פרעתי בתוך הזמן. כאן אנחנו צריכים לדון מסברה. אפשר לקבל את הטענה או אי אפשר? כאן החלקו אביי ורבא. ויש לקיש. יש לקיש אומר, הולווי שיפרה בזמנו. הסברה נותנת שהוא לא פרה בתוך הזמן. אני לא יכול לבוא מצד שאין לו זכות. זכות כבר יש לו, הוא יכול לטעום פרוע, כבר עבר הזמן. אבל, אומר יש לקיש, הולווי שיפרה בזמנו. ואביי ורבא חולקים. אבי דין יש לפרה וגוזים. אז כל המחלוקת שבין אביי ורבא וריש לקיש היא רק כשהגיע הזמן. מדויק עכשיו לפי תוספות, שאלנו קודם, מה ההכרח של תוספות? לגרוס בגמרא הוא בא בזמנו. לפי תוספות באמת אפשר... למה צריך להעמיד את המקרה של ריש לקיש דווקא שבא בזמנו? הרי ריש לקיש יכל לומר את אותו דין גם שבא בתוך הזמן. התשובה היא כשבא בתוך הזמן אין ויכוח, אין מחלוקת. וזה כולם יודעים. שאם אני בא ותובע אותו בתוך הזמן והוא טוען פרוע, אין לו זכות טענת פרעתי. כיוון שאין לו זכות לטעום פרעתי, אז ממילא זה מוסכם על כולם, שוודאי שבמקרה כזה הוא ישלם. אבל הגמרא מדברת דווקא, קובע זמן לחברו, הוא בא בזמנו. זאת אומרת, כבר הגיע זמן הפיראון. שהגיע זמן הפיראון, זכות לטעום פרוע כבר יש. אלא מה? אנחנו עכשיו צריכים, אבל הוא טוען פרעתי בתוך הזמן. אז אנחנו עכשיו צריכים לדון. מצד זכות טענת פרעתי, יש לו זכות. אבל עכשיו השאלה, האם הטענה הזאת היא טענה מסתברת או טענה חלשה? בזה נחלקו ריש לקיש ואביי ורבא. ונוסיף עוד נקודה, שכל זה כשהאדם עצמו, הלויבה עצמו, כן? המלווה תובע את הלווה עצמו כשהגיע הזמן, הלווה עכשיו במצב שהוא יכול לטעום פרוע. יש לו זכות לטעום פרוע. הוא טוען פרעתי בתוך הזמן. אבל מה הדין אם הלווה מת בתוך הזמן? מצב כזה שבו הלווה מת בתוך הזמן. אז יש מקום לומר שכיוון שהוא מת בתוך הזמן, ובתוך הזמן לא היה לו את טענת פרעתי, יש מקום לומר, שוב אני אומר, אז כיוון שכשהוא... כיוון שהוא מת בתוך הזמן ולא היה לו את הזכות לטעום פרעתי, אז גם אם אחר כך יגיע הזמן, זה כבר לא ישנה. משום שהוא איבד, ברגע שבתוך הזמן הלווה מת, דהיינו, הוא לא הגיע לשלב שבו הוא קיבל את הזכות לטעום פרעתי, אז גם אם אחר כך יגיע הזמן, הזכות הזאת כבר לא יכולה לחזור, כיוון שהוא מת. אם כך, נוכל לומר, אז כמו שאמרתי, ראשית, את ההערה שהערנו על תוספות. מה הכריח את תוספות לומר, להניח את הגרסה, או מה הכריח את הגמרא לגרוס דווקא הוא בא בזמנו, הבנו. אבל לפי זה נוכל ליישב גם כן את ההערה של תוספות. זאת אומרת, יצא לכאורה שהתוספות לא מקבלים את ההבנה הזאת, אבל נוכל להסביר על כל פנים, על פי ההבנה, לתרץ על פי ההבנה הזאת את הקושייה של תוספות, מהמשנה בבחורות. מדוע? משום ש... שם הרי מדובר על אב, אב שמת בתוך 30. ואנחנו צריכים לדון אם הבכור בחזקת פדוי או אם הבכור לא בחזקת פדוי. אז שם יש לנו עסק עם מציאות. זאת אומרת, הכל ברור, הכל בהנחה שאנחנו משווים את זה, משווים את זה להלוואה, משווים את החיוב הזה של פדיון הבן להלוואה, ואנחנו דנים במישור של 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 טענות שיש בהלוואה. אז אני אומר, יש מקום לומר שכיוון שהאבא מת בתוך הזמן, אז זכות טענת פרטי כבר אין פה. זכות טענת פרטי כבר אין פה. אז ממילא, זה מה שאומרת המשנה. ולכאורה לפי זה, זה גם לא שייך לסוגיה. מה התוספות שואלים? התוספות שואלים, איך אביי ורבא אומרים, איך אביי ורבא אומרים, שאבי דיניש דפרה וגוזים? זה הרי נגד משנה מפורשת. במשנה בבחורות כתוב, מת בתוך 30 לחזקת שלא נפדע. לפי מה שאמרנו, זה לא קשה. מדוע? משום שאם אדם מת בתוך הזמן, הלווה מת בתוך הזמן, או החייב מת בתוך הזמן, אין לו את הזכות לטעום פרוע. אין לו את הזכות לטעום פרוע. הוא איבד את הזכות. בעצם העובדה שהוא מת, עבדה הזכות לטעום פרוע. אז גם אם אחר כך הרגיע הזמן, זה כבר לא משנה. הזכות הזאת עבדה. ביחס לזכות לטעום פרוע אמרנו, לא נחלקו אביי ורבא על ריש לקיש. ביחס לזכות לטעום פרוע אין מחלוקת. גם אביי ורבא מודים שאם תובע העמל ואת הלווה בתוך הזמן, אומר לו, מה עם הכסף שהלוויתי לך? בתוך הזמן. והוא אומר, פרעתי לך, הוא לא נאמן. גם אביי ורבא יודו. מדוע? משום שבתוך הזמן אין לו זכות לטעום פרוע. הזכות לטעום פרוע מגיעה רק כשעבר הזמן. אבל בתוך הזמן אין זכות לטעום פרוע. כך לכאורה. נו. כן, אבל אם הגמרא בבבא מציעא, עוד פעם, אם הגמרא בבבא מציעא מביאה ראיה לפי זה מהמשנה בבחורות, מדובר שם שהם בתוך הזמן, לא שעבר הזמן. בתוך הזמן. בתוך הזמן אין זכות לטעום פרוע. ברור. הזכרנו קודם את ההלכה שמביא הרב המגיד, זה הובא להלכה בשולחן ערוך, בסימן העיני סעיף י"ג. כן. נו. רגע, עוד רגע נגיע לעיתון, עוד רגע. אז הזכרנו את ההלכה, שכתובה ברב המגיד, ושהובא בשולחן ערוך, שהיא לכאורה נגד מה שכתוב בתוספות. התוספות אומרים שהדין של ריש לקיש קיים דווקא כשיש עדים שהלווה לו וקבע לו זמן. דייקנו בתוספות, כתוב עדים. משמע שעד אחד לא מספיק. והרב המגיד, השולחן ערוך בעקבותיו, פסק להלכה שאם יש עד אחד שהלווה לו וקבע לו זמן, כבר צריך לשלם. מדין מתוך שאינו יכול להישבע משלם. אז אמרנו, לכאורה זאת מחלוקת בין התוספות לבין הרב המגיד והשולחן ערוך. שהרי התוספות דייקו לומר דווקא אם יש עדים. ובשולחן ערוך משמע שמספיק עד אחד. כי ברגע שיש עד אחד שהלווה לו וקבע לו זמן, אז הוא צריך להישבע להכחיש אותו. אם הוא לא נשבע להכחיש אותו, הוא משלם. זה הדין של נסקא דרבי אבא. הקצות שם, במקום, על ההלכה הזאת, הקצות מקשה קושייה. יש לו קושייה על השולחן ערוך. הוא שואל, איפה נשמע דבר כזה? שהדין של עד אחד, אומר הקצות, קיים במקום, ניתן דוגמה. אדם תובע את חברו מנה. והוא מביא עד אחד שהוא הלווה לו. או מביא עד אחד שהוא לא פרע לו. הנתבע טוען, לא היו דברים מעולם, או שטוען פרוע, אומרים לו, תשבע להכחיש את העת. אומר הקצות יסוד, בדין שבועת עד אחד. דין שבועת עד אחד קיים דווקא באופן שהעד מעיד על גוף הממון. אבל אם העד הוא לא מעיד על גוף הממון, הוא מעיד על ראייה, על הוכחה, אבל לא על גוף הממון, אין דין שבועת עד אחד. אז טוען הקצות, לכאורה, שואל הקצות, אז אני לא מבין את ההלכה שכתובה כאן. הרי בשולחן ערוך כתוב שיש, אם יש עד אחד על ההלוואה, או עד אחד שקבע לו זמן, זה מספיק כדי שהוא יהיה חייב לשלם מדין, והשני טוען פרוע בתוך הזמן, הנתבע טוען פרעתי בתוך הזמן, אז הוא יהיה חייב לשלם מדין מתוך, מתוך שלא יכול להישבע משלם. שואל הקצות, עד אחד שקבע לו זמן? זה מספיק לך? הרי עד אחד שקבע לו זמן זה ראיה. עד אחד שקבע לו זמן זה ראיה. ראיה שהוא לא פרע, זה מה שכתוב בסוריה. חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. זה לא יעד על גוף הממון. אנחנו דנים בשאלה אם הוא פרע או לא פרע, יש לנו ראיה שהוא לא פרע. אבל זה לא יעד על גוף הממון. אז מה פתאום שהוא יחייב שבועה? כך שואל הקצות. כך שואל הקצות. אבל לכאורה הקושייה הזאת של הקצות יכולה עכשיו לשמש כתירוץ. לא רק כתירוץ, כתירוץ לכך שבאמת התוספות לא חולקים על הרב המגיד והשולחן ערוך. מה הפירוש? אמרו האחרונים, בגלל שאפשר להגיד את החילוק שאמרנו. הרי אמרנו שיש הבדל גדול מתי האלוי ונתבע לשלם, או מתי הוא טועם פרוע בתוך הזמן. אם הוא טועם פרוע בתוך הזמן אחרי שכבר עבר הזמן, או שהוא טועם פרוע בתוך הזמן כל עוד לא עבר הזמן. כשהלווה טועם פרעתי בתוך הזמן, כשעדיין לא עבר הזמן, אז אמרנו, אין לו זכות לטעום פרוע. אי הנאמנות שלו נובעת מצד שאין לו את הזכות של טענת פרעתי. אבל אם כבר עבר הזמן, והוא טוען פרעתי בתוך הזמן, שם זה סיפור אחר. שם הרי יש לו כבר זכות לטעום פרוע. אז למה הוא לא נאמן, לפי ריש לקיש? הוא לא נאמן לפי ריש לקיש, בגלל שחזקה אין אדם פורע תוך זמנו. יש לנו סברה גדולה שלא פרעת בתוך הזמן. אז זה חילוק גדול. זה שאני מה הקצות טען? הקצות טען שלכאורה עד אחד על ראייה לא מחייב שבועה. אז איך יהיה פה דין מתוך? ההנחת הקצות הייתה שבאמת מדובר כאן שאני בא מצד הראייה שהוא לא פרע. אני בא מצד הראייה שהוא לא פרע. אבל כל זה שייך מתי? אם באמת התביעה הייתה תביעה לאחר הזמן. כבר הגיע הזמן. אבל אם התביעה הייתה בתוך הזמן, אם המלווה תובע את הלווה בתוך הזמן, והלווה טוען פרוע בתוך הזמן, אז שם באמת אני לא בא מצד החזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. שם העד מעיד על גוף הממון. מדוע? משום ששם באמת אי הנאמנות שלו עדיין, היא לא נובעת מצד החזקה, אלא היא נובעת מצד שאין לו זכות טענה על הממון הזה. אין לו זכות לטעום פרוע. אז העד מעיד שקבע לו זמן והוא בתוך הזמן, זה עדות על גוף הממון, זה לא עדות על ראייה. ממילא, אז אפשר לומר שזה החילוק בין התוספות לבין הרב המגיד. התוספות כבר הוכחנו, הם למדו בסוגיה פשט, כמו שאמרנו. התוספות הרי אמרו, בא בזמנו. מדוע? לפי מה שאמרנו, משום שבאים להדגיש שכל החידוש של ריש לקיש הוא דווקא כשיש לו זכות לטעום פרוע. והוא טוען, פרעתי בתוך הזמן, אז הדין הוא שהוא לא נאמן. חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. כאן אני בא באמת מצד ראייה. אז אם אני בא מצד ראייה, אז התוספות לא יכולים להביא את הציור של עד אחד. משום שכמו שהקצות אומר, עד אחד על ראייה לא יחייב שבועה, ולא יהיה פה דין מתוך שאינו יכול לשבע משלם. לעומת זאת, בשולחן ערוך וברב המגיד, ניתן לומר שמדובר שהוא תובע אותו בתוך הזמן, ואם כשהוא תובע אותו בתוך הזמן, אז כמו שאמרנו באמת, אני לא בא מכוח החזקה דין אדם פורע תוך זמנו. אני בא מצד העובדה שאין לו זכות לטעון פרוע. אין לו זכות לטעון פרוע. כך לכאורה אפשר היה לומר. לפי זה, לכאורה אפשר יהיה ליישב גם את הרשב"ם. לכאורה, לפי זה אפשר יהיה ליישב גם את הרשב"ם, במקושיית השיטה המקובצת שהבאנו קודם. נחזור לרשב"א. בסוגיה של רבא בר שרשו. אמר הרשב"א, ואי נמי מלווה על פי, גם אם נאמר, עוד פעם, רבא בר שרשו אוכל קרקע של יתומים. והאכילה של הקרקע היא מדין משכנתא דסורא. אלא מה? למעשה זמן המשכנתא הסתיים. רק מה, הייתה לו טענה? יש לי מיל ועל פה על האבא שלהם. והוא חשב שכיוון שהוא יכול לטעון קניתי, אז יש לו מגודל לקוחה והוא ייפטר משבוע. יש לו מגודל לקוחה והוא ייפטר משבוע. אומר הרשב"ם, ואי נמי מיל, אז אמר לו אביי, אתה מוכרח להחזיר את הקרקע, יצא קול, אין לך מגודל לקוחה, אתה צריך להחזיר את הקרקע ליתומים, ולכשיגדלו היתומים, תשבע ותיטול. אומר הרשב"ם, ואי נמי מיל ועל פי, כי גדלי לשתה את דינה בעדיו, והיא שווה ועיתון. ואינה ממיל ועל פי, כי גדלי לשתה את דינה בעדיו, והיא שווה ועיתון. שואל השיט המקובצת, מה הציור? על מה מדובר? אם אבי היתומים מת לאחר הזמן, אז כשהוא יתבע אותם, הוא לא יהיה נאמן אפילו בשבועה. למה? כי אנחנו ניתן להם שההלוואה פרועה. ואם הוא מת בתוך הזמן, אז הוא לא צריך שבוע. אם הוא מת בתוך הזמן, אז הוא לא צריך שבוע. אז נוכל לומר כך. הרי הגמרא אצלנו בסוגיה, הערת קודם, הגמרא אצלנו בסוגיה אומרת שמכוח חזקה דריש לקיש אפשר לגבות אפילו מיתומים. ואף על פי שכל הבא להיפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה, אבל החזקה דריש לקיש מאפשרת להיפרע גם בלי שבוע. עכשיו, איך הסברנו קודם? מתי אנחנו זקוקים לחזקה דריש לקיש? מתי אנחנו זקוקים לחזקה דריש לקיש? דווקא באופן שעבר הזמן, עבר הזמן, וכבר יש זכות של טענת פרוע, אלא מה? אלוהי וטוען, פרעתי לך בתוך הזמן. במקרה כזה אני זקוק לחזקה דריש לקיש, כדי לא, כן, שהיא סברה, כמו שהסברנו, היא סברה שלא פרה בתוך הזמן. לא פרה בתוך הזמן. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים את החזקה דריש לקיש במקום שכבר יש ללווה זכות טענה, יש לו זכות לטעון, אז אני אומר, אבל הוא טוען פרעתי בתוך הזמן. הטענה היא טענה, יש חזקה שלא פרה בתוך הזמן. אז אני, זאת אומרת, אני דוחה את הטענה של הלווה מצד הסברה שאין אדם פורע תוך זמנו. מצד הסברה שאין אדם פורע תוך זמנו. עכשיו, כך. ביתומים, אומרת הגמרא, ביתומים אומרת הגמרא, אין צורך בשבוע. ביתומים, אין צורך בשבוע. מדוע? משום שהחזקה הזאת מה יהיה הסבר? באופן פשוט, בלבטי, אפשר לומר, מדוע באמת אין צורך בשבוע? משום שהבירור של החזקה, כשאנחנו מצריכים שבוע, הפירוש הוא השבועה תברר לנו. אבל הבירור של חזקה, אומרת הגמרא, הוא לא פחות מאשר שבועה. הבירור של החזקה הוא בירור שיש לו כוח, כמו של שבועה. התפקיד של השבועה לברר, החזקה מבררת שלא היה פיראון. אבל מתי אני נדרש לבירור? אז לכאורה זה הפשט בגמרא. מה שהגמרא אומרת אפילו מייתמי, הכוונה היא לכאורה. כמו שאמרנו, מדובר בציור שיש, זאת אומרת, יש זכות לטעון פרוע, יש זכות לטעון פרוע, אבל כנגד טענת הפרוע, כשהוא טוען פרוע בתוך הזמן, כן? כנגד טענת הפרוע, אנחנו באים ואומרים, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. יש ברור. אז במקרה כזה, אז אני אומר, כשאני בא להיפרע מנכסי יתומים, אין צורך בשבועה, אין צורך בשבועה, משום שחזקה אין אדם פורע תוך זמנו. חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. עכשיו, זה סברה שהגמרא אומרת, זאת סברה שהגמרא אומרת לדעת ריש לקיש. אבל אביי ורבא חלוקים על הסברה הזאת. כמו שאמרנו, אביי ורבא אמרנו לא חלוקים על הדין היסודי שבמקום שמת בתוך, במקום שהלווה טוען בתוך הזמן, פרעתי, הוא לא נאמן. בזה הם לא חלוקים. מדוע? משום שבתוך הזמן אין לו זכות איתום פרעתי. זה אמרנו מסברה. זאת אומרת, מסברה שאין לו זכות איתום פרעתי. אבל אחרי שכבר עבר הזמן, והלווה טוען פרעתי, אחרי שכבר עבר הזמן, והלווה טוען פרעתי בתוך הזמן, שם המחלוקת. אביי ורבא אומרים, יכול להיות שהוא פרע בתוך הזמן. אחרי שיש לו כבר זכות לטעון פרעתי, כן? והוא טוען פרעתי בתוך הזמן, אומרים אביי ורבא, כיוון שיש לו זכות לטעון פרוע, אי אפשר להוציא ממנו. למה? יכול להיות שהוא פרע בתוך הזמן. וריש לקיש אומר, אפשר להוציא ממנו. מדוע? משום שיש לנו ברור שהוא לא פרע. עכשיו, נשאלת השאלה, אז על מה הגמרא מדברת? הגמרא אומרת, ואפילו מייתמה. מה הציור? הרי האבא מת בתוך הזמן, או האבא מת אחר הזמן? אז אם האבא מת אחר הזמן, ויש דין, אבא מת אחר הזמן, פירושו של דבר שהייתה לו זכות לטעון פרוע. נכון? כך הגדרנו. שברגע שאדם, נטבע אחר זמנו, יש לו זכות לטעון פרוע. אלא, אנחנו באים לדון כשהוא טוען פרע, אחרי הזמן, הוא טוען פרעתי בתוך הזמן, אז יש דין הדרש לקיש. חזקה אין אדם פורע. ואביי ורבא על הדין הזה חולקים. אבל אם הוא מת בתוך הזמן, לכאורה אין לו זכות לטעון פרעתי. כשהוא מת בתוך הזמן, אין לו זכות. וזה מוסכם על כולם. או, עכשיו נראה את בגמרא בלמד ג' רבא בר שרשום אומר לו אביי, שם אביי מדבר. אביי הרי לא סובר את החזקה דריש לקיש. אביי סובר שאביד איניש דפרה בגוזים לי. אומר השבם, כך, שימו לב. והנה מי מיל ואלפי כי גדלי לשתה את דינה בעדיי, והיא שווה ואיתול. שואל השיט המקובצת איך מדובר. אם הוא מת אחרי הזמן, אז אפילו עם שבועה לכאורה הוא לא יוכל להוציא. כי אנחנו נטען, ליתומים. אלא מה? בתוך הזמן. אז מה צריך שבועה? הרי חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. התשובה היא, הרי אנחנו מדברים אל איבא דאביי. הרי אביי מדבר. אז אם המלווה מת, אם הלווה מת בתוך הזמן, זכות לטעון פרעתי אין לו. אבל כמו שאמרנו, השבועה, מה התפקיד שלה? מה התפקיד של השבועה? התפקיד של השבועה לברר. אומרת הגמרא בדף ה, אבל אליבא דריש לקיש אין צורך בבירור של שבועה. אתה יכול לברר גם בלי שבועה. הרי החזקה מבררת. אבל את החשבון הזה אתה יכול להגיד לריש לקיש. את החשבון הזה אתה לא יכול להגיד לאביי ורבא. אביי הרי סובר שהחזקה לא קיימת, הבירור של החזקה לא קיים, אביי מצד אחד מודה שזכות לטעון פרעתי בתוך הזמן אין. אבל אז ממילא יוצא לנו כך. מה טוען השיטה המקובצת? אם הוא מת בתוך הזמן, הרי ישנה החזקה דאין אדם פורע. אליבא דאביי החזקה הזאת לא קיימת. ממילא החשבון של הגמרא שאפשר לוותר על השבועה לא קיים. ממילא אם הוא מת בתוך הזמן, אומר הרשב"ם לשיטת אביי, לכשיגדלו היא שווה ויטול. למה שהוא לא יוכל ליטול? לשיטת אביי היא שווה ויטול. מה תגיד? תטען להם פרוע? אין טענת פרוע, כמו שאמרנו. מדוע? זאת אומרת, הרי אחרי הזמן, אומר השיטה המקובצת, לא יעזור. למה? כי אנחנו ניתן פרוע. אבל אם מת בתוך הזמן, כמו הזכרנו קודם, האבא לא קיבל את הזכות לטעון פרוע, ואם האבא לא קיבל את הזכות לטעון פרוע, אז גם ליתומים לא ניתן פרוע. אנחנו תמיד נזכה את היתומים מדין תענינן בזכויות של האבא. אז אם הוא מת בתוך הזמן, האבא לא זכה בזכות לטעון פרוע. ומצד שני, יש לנו ברור בשבועה שבאמת הוא לא פרע. אז הוא יוכל לגבות. ברור. כך לכאורה אפשר להסביר את הרשב"ם. יש גמרא בכתובות. הגמרא בכתובות אומרת כשבאים לקיים חתימות בבית דין, כשבאים לקיים חתימות של עדים בבית דין, אז יש קיום שנקרא קיום על ידי דימוי. זאת אומרת, אדם חותם את החתימה שלו, והדיינים משווים האם החתימה שלו שווה לחתימה של העד שחתום על השטר. אז אומרת שם הגמרא, הדרכה. כשאדם רוצה לחתום את החתימה שלו על חתיכת נייר, כדי שהדיינים יוכלו לדמות את החתימות, כן? אז תמיד יקפיד אדם לעשות את זה הרי שדה מגילתא. זאת אומרת, בקצה של הקלף. למה? מחשש שאם הוא יחתום, למשל, יש פה דף ריק, ואני אחתום למטה, אז עלול מישהו, רמאי, למלא את כל הדף בהתחייבויות, ואני חתום למטה. אז כל ההתחייבויות שכתובות, אני חתום עליהן. הוא יכתוב, אני פלוני בן פלוני, לקחתי הלוואה מפלוני בן פלוני, ואני חתום למטה. אני אחר כך יכול להוציא עליי את השטר, כן? זה נקרא כתב ידו, ואני אצטרך לשלם. אז לכאורה זה לא פשוט. זה תלוי. מה הדין? האם הוא יכול לטעום פרוע או לא יכול לטעום פרוע? אז זאת אומרת, לכאורה, עוד פעם, אני חוזר. בגמרא כתוב, לא לך ואיניש חתימת ידי הרישא דמגילתא. זה הדרכה של הגמרא. כשאדם חותם לפני דיינים כדי שיוכלו לקיים בדימוי את החתימה, שלא יחתום על ראש של קלף. ראש של קלף, הכוונה היא, כמו שאמרתי, בציור כזה, שאפשר אחר כך להשלים מעל החתימה, כל מיני התחייבויות. כי עלול להיות רמאי שינצל את זה. לראשונים שסוברים שאדם ניתון, מה החשש? יוציאו עליו את כתב ידו. לכאורה, החשש הזה קיים רק אם נגיד שהוא לא יכול ליתון פרוע. אבל אם הוא יכול ליתון פרוע, אז מה החשש? שואלים הראשונים, אם הוא יכול ליתון פרוע, למי שסובר שהוא, אדם נאמן ליתון, על שטר אמרנו, על שטר אדם לא נאמן ליתון פרוע. אבל על כתב ידו, יש ראשונים, זה מחלוקת. אבל יש ראשונים שסוברים שעל כתב ידו אדם נאמן ליתום פרוע. שואל רבי עקיבא עגר, אבל גם אם הוא נאמן ליתום פרוע, זאת שיטת הריף, הרי הוא יוכל להוציא את השטר, את כתב ידו בתוך הזמן. הוא יכתוב זמן. קיבלתי הלוואה ביום זה וזה. על מנת לפרוע אותה בעוד שנה, ובתוך הזמן הוא לא יהיה נאמן ליתום פרוע. אז מה תהיה ההגנה שלו? כשהוא יבוא לתבוע אותו בתוך הזמן? מילא אחרי שעבר הזמן הוא נאמן ליתום פרוע, אבל קודם שעבר הזמן הרי הוא לא יהיה נאמן ליתום פרוע. קודם שעבר הזמן, הוא לא יהיה נאמן ליתום פרוע. נדמה לי שזאת חושיית הריטפה שם, אני כבר לא זוכר. או הריטפה רבי עקיבא עגר שואל. אז לכאורה, הריטפה שואל, מה נעשה בתוך הזמן? אז הרבי עקיבא עגר רוצה לדחות את הריטב"א, מי שאומר שם את הדין הזה בגמרא, בדף כ"א בכתובות, הדין הזה בגמרא מובא בשם אביי. אז אומר רבי עקיבא עגר, אביי הרי לא מחזיק מהחזקה, אין אדם פורע תוך זמנו. אז ממילא, מה שואל הריטב"א? שיש חשש לשיטת הריף שהוא איתן פרוע, שלא תעזור טענת פרוע, מצד שזה בתוך הזמן, הרי אנחנו מדברים אליבא דאביי, ואביי הרי לא מחזיק דה חזקת אין אדם פורע תוך זמנו. אבל לפי מה שאמרנו, אז הטענה של הריטב"א היא מובנת מאוד. משום שאם הוא יבוא לתבוע אותו בתוך הזמן, והוא יטען פרוע, אז גם אביי מודה שהוא לא יהיה נאמן. וזאת קושיית הריטב"א. זאת אומרת כך, הרבי עקיבא עגר שואל על הריטב"א, שהרי אביי לא מחזיק מהחזקה דה אין אדם. אבל כמו שאמרנו כאן, הרי החזקה שאין אדם פורע תוך זמנו היא המחלוקת שבין ריש לקיש לאביי ורבא, אבל היא דווקא כשהגיע הזמן. אבל אם הוא יבוא אליו עם השטר עוד לפני שהגיע הזמן, אז לטעון לא היו דברים מעולם, הוא לא יכול. יש פה חתימה שלו. מה תגיד? הוא יכול לטעון פרוע? כן? הרי הוא לא יהיה נאמן. הרי אביי חולק על ריש לקיש. אבל גם אביי מודה שאם הוא תובע אותו בתוך הזמן, הוא לא נאמן לטעון פרוע. כך לכאורה היה מקום לומר. טוב, עד כאן.